Şimdi sabahtan ya la fam kula.
קודם כל, סופר לי כיצד באמבלתם את המבנה הזה.
כן.
אז ישר כוחה של אותה אלמנה יקרה שהקדישה לכם את המבנה הזה, זה רק מראה מה זה נשים כשרות לציון, עד כמה מבינות את גודל החשיבות של לימוד תורה. ובשל הרב אבי, באמת, הוא הוכחה נפלאה מאוד מאוד, של אין דבר עומד בפני הרצון, לא אין דבר עומד בפני רצון ערוסי, אלא בפני הרצון, שבאמת בשקידה, צעד אחרי צעד, ממש צעד אחרי צעד, עלה והתעלה בתורה, ועדיין, עדיין. אז באמת, כמו ראו וכן תעשו, כי לא אמרתי את הדברים האלה לשבחו, אלא פשוט, כדי לעודד אתכם, עד כמה באמת חשובה מאוד מאוד ההתמדה ולימוד תורה. אשר לנושא שלנו היום, פורים בהלכה ובאגדה. התלבטתי מאוד מאוד אם באמת לתת לכם את הנושא בניסוחו זה מסיבה פשוטה. יש שבלונה, אומרים כשרב אין לו מה לדבר, אז אומר פסח בהלכה ובאגדה, פורים בהלכה ובאגדה. למה? כי מן הגורם היקב הוא ישלוף, יתחיל לדבר, בכל מקרה הוא תמיד יקלע, חלק מההלכה, חלק מהגדה, אז ככה שהוא יוכל להעביר את השעה, והוא כיסה את העניין. ולא זו כוונתי. כוונתי, רבותיי, לתת דוגמה, דוגמית אפילו, איך ההגדה בעניין פורים תופסת מקום מאוד מאוד מרכזי בהלכה. כלומר, בדרך כלל דברי ההגדה הם אינם להלכה. דברי הגדה יש להם יעדים משלהם, אמוניים, מוסריים, חוכמת חיים וכיוצא בזה. אבל כאן, אף שבאמת דברי הגדה הם אמוניים, אבל הם עוגנו בצורה זו או אחרת בהלכות המאוד מאוד בסיסיות הקשורות לפורים. ונשתדל בעזרת השם להראות זאת. והנה, נתחיל אחת לאחת למצוא חשבון. בגמרא נאמר, המן מן התורה מנעין, שנאמר, המן העץ הזה אשר אמרת לכם לא לאכול, אכלת. וזה פלא פלאים. מה לאדם הראשון אשר נצטבה לא לאכול מעץ הדעת, ואכל מעץ הדעת? ולכל העניין הזה של המן האגגי מזרע עמלק, וכל מה שקרה בפורים. אלא, עלינו לדעת, שחזל באגדה זו, רמזו לנו רמז מאוד מאוד חשוב אשר נותן לנו מבט והתייחסות נכונים ומדויקים אל כל הנס הזה של פורים ואל חובתנו, אל החובה ההלכתית הנובעת כתוצאה מכך. ונסביר. בדרך כלל, בתפיסה ההמונית ביחס לעמלק, אז תמיד מתייחסים אל עמלק בתור עם לק, עם צמא דם, עם אכזר, כי אם הוא בא, מזנב את הנחשלים ואתה עייף ויגע, זה עם לק, עם צמא דם. זה נכון, אי אפשר להתעלם, אי אפשר להתעלם מהעניין האכזרי הזה. עם יצא מצרים, דור עבדים, אנשים, נשים, וטף, נמצאים במדבר. עדיין לא התיישבו, לא כלום, ופתאום הוא בא בפתע פתאום, ונלחם נגדם, ועוד מזנב בחלשים, זה באמת אכזר. אז התפיסה העממית נתפסת קודם כל להיבט הזה של העניין שהוא אמיתי. והתורה, לחכמי ישראל, רוצים לעלות אותנו ברמה יותר גבוהה. שהאכזריות של עמלק היא איננה אכזריות אשר באה ממקום של שנאה, שיש איזה עם שהוא שונא את סביבתו, שונא אנשים חלשים, שונא סוג מסוים באוכלוסייה. לא. אצל עמלק, כל השנאה הזו נגד עם ישראל לא מתחילה ומסתיימת בגלל אנטישמיות, מה שנקרא שנאת העם היהודי בתור שכזה, אלא בתור עם השם. כלומר, זה יסודו מכפירה באלוהים. יסודו מכפירה באלוהים. ואיך אנחנו רואים את הדבר הזה? אנחנו רואים חובתנו בפורים לקרוא בתורה. ומה אנחנו קוראים? ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. ומה נאמר שם? כי יד על כס יא, מלחמה לשם בעמלק מדור דור. בפרשת כי תצא זכור את אשר עשה לך עמלק. אנחנו צובים לזכור, ואנחנו צובים מחות תמחה. אנחנו עם ישראל מצובים למחות את עמלק, מצובים לזכור אותו. והנה בפורים אנחנו קוראים כי יד על כס יא, מלחמה לשם בעמלק מדור דור. כלומר, כביכול הקדוש ברוך הוא מצד עצמו מתחייב, כאילו נשבע, שהוא עצמו יעשה הכל למחות את זכר עמלק. וזאת למה? כי יד על כס יא, אין הכיסא שלם כל עוד עמלק נמצא, האמונה באלוהים מטולטלת, מזדעזעת. ואמרו חכמים, צא וראה, בשעה שעם ישראל יצאו ממצרים אחרי 10 ניסים גדולים ומופלאים, ולאחר מכן הנס הגדול שהתהד בכל העולם כולו, קריאת ים סוף, שבה נאמר, אז נבהלו כל אדום, אלה מואב, יחזה מפחד כולם, כל הסביבה האנושית רעדה. 40 שנה אחרי קריאת ים סוף, רחב אומרת למרגלים, דעו, אנחנו עדיין נמצאים בפחד עצום מאוד מאלוהי ישראל. כלומר, אם אתם עם ישראל באים בשם אלוהי ישראל, אנחנו שומעים בפחד. זאת אומרת, האפקט של קריאת ים סוף היה אפקט אמוני עצום. אין פלא שאבותינו, אז יש עם משה ובני ישראל, ויאמינו בשם ומשה עבדו. כלומר, זה היה בסיס לאמונה אדירה מאוד מאוד בקדוש ברוך הוא. ומשה רבנו. והנה, לא עבר זמן רב, ובא עמלק ללחם. זאת אומרת, שמלחמתו של עמלק, אשר בא לזנב את החלשים, היא לא באה ממקום רק של אכזריות, אלא בכוונה לערער את מה שהושג מבחינה אמונית בקדוש ברוך הוא. כאילו, גרם לכך שמבחינה אנושית, כבר כולם אמרו רגע, אלוהי ישראל זה לא הכל, הנה עובדה, יכול זה לבוא ולזעזע את עם השם, ואז אין כיסא השם שלם. זה מה שחזל אומרים, המן מן התורה, מן העין, המן העץ. עכשיו בואו נלך לפרשת גן עדן מקדם. פרשת גן עדן מקדם, יש שם עץ החיים, יש שם עץ הדעת, אין הדברים כפשוטה. אלה ספרי תורה, שלא נחשוב זה גן נחמד וכו', זה ספרי תורה. אבל סוף סוף נאמר, תשמע, מכל עץ הגן אכול תאכל, אך מן העץ הזה שמכנה אותו עץ הדעת אל תאכל, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. פלא פלאים, למה פתאום מן העץ הזה אם אוכלים מתים? והנה בא נחש והשיא את האישה, והאישה השיאה את הבעל, ואכלו מאותו פרי. האם הם מתו? המושגים של מיתה אצלנו לכאורה הם לא מתו, אלא הקדוש ברוך הוא נגלה לאדם הראשון אייכה, אז הוא אומר, מתחבא מה הקדוש ברוך הוא, אבל הם לא מתו. והרי כתוב כי ביום אכולך ממנו מות תמות. אז מה פשר הדברים האלה? הרמב״ם אומר ש ברוך אתה לנו ינם החמישה קודם. הרמב״ם אומר שעץ הדעת הוא הכוונה זו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תראה, היעד שלך בעולם הזה הוא להכין את עץ החיים. העולם הזה זה לא חיים של נצח, הם מוגבלים. מי בן 70, מי בן 18, מי בן 20, מי בן 120, בסוף, כמו שרבנו, בגיל 120 היה צריך לפרד מהעולם הזה. אם יש יעד של חיים, זה חיי אמת ונצח, זה בעולם האמת והנצח. אז דע לך, אני הקדוש ברוך הוא נותן לך את האופטימום בעולם הזה, גן עדן. אני נותן לך את הכל. אם אתה תשמע לקולי, לא בשבילי, אלא בשבילך, אתה תרסן את יצר רע, את הנחש שבך, כי הנחש ערמומי מאוד, הוא מתפתל, ואתה לא תרגיש שהוא יפיל אותך בפח. ולכן, אם תשמע בקולי, דע לך שבסופו של יום תגיע לעץ החיים, דהיינו, חיי אמת ונצח בעולם הבא. אבל, אם תשמע ליצרך, והיצר הגדול ביותר רבותיי, הוא היצר המיני. נכון, יש יצרים אחרים, יצר ממון, יצר כבוד, יצר תאווה, יש הרבה יצרים. אבל היצר הגדול ביותר המוביל, זה היצר המיני. לכן, בברכות השחר, אנחנו בבוקר חוגרים חגורה, אומרת הגמרא מסכת ברכות, כשחוגרים חגורה, מברכים, עוזר ישראל בגבורה. כששמים את הכובע על הראש, נאמר בגמרא מסכת ברכות, מברכים עוטר ישראל בתפארה. למה? כי איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. מכאן למטה זה היצר. וצריך כוחות נפש להתגבר על היצר. לא לדכא אותו. אלא יש יוצר ויש יצר. בשכלך זוהי תפארה. זוהי תפארה. אם תתחבר ליוצר, תדע איך להתמודד עם היצר. אבל ביום אכולך ממנו, אם אתה תאמר, כמו שהנחש, זה יצר רע, שאמר לאדם בהתחבה, וייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. אתם האלוהים. כלומר, מה זה שהקדוש ברוך הוא אומר לכם מה לאכול, מה לא לאכול? למה אתם בכלל זקוקים לזה? יש לכם שכל? אתם הריבוניים. זה בדיוק מה שדורנו אומר. דורנו אומר, אני קובע לעצמי מה כן. לחלוטין לכל דבר בעיקר. אפילו לשנות תמין, זה בכלל לא משנה. מה שאני רוצה. מה שאני רוצה. אז והייתם כאלוהים, אתם האלוהים, אומר היצר הרע. לא צריך ריבון מלמעלה. ולכן, המין העץ הזה שאכלת, האם באמת נפלת בפח הזה, שאני בראתי אותך, ואני נתתי לך את העוצמה, ונתתי לך את הייעוד, נתתי לך את השכל, ופתאום אתה מתרבן ואתה אומר, אתה אלוהים, המין העץ הזה. זאת אומרת, שנדע, המן לתורה, זו כפירה במרות האלוהית. בדיוק כמו ביבוא עמלק וילחם. זו כפירה במרות האלוהית. אין מרות אלוהית. יש אדם, יש עם, יש אנושות. אין מרות אלוהית. האדם זה הכל. זה הכל. ולכן, כשאמרו חזל, המן לתורה מנעים, רצו לשדר לנו שדר חשוב למדי, ביחס לכמה הלכות מחייבות מאוד מאוד אותנו. הנה, א', אמרנו קריאת התורה ביום פורים ויבוא עמלק. למה? היא נובעת בגלל המן מן התורה עין, כדי לומר לנו כי יד על כסיה, כי זה לא בעיה של אכזריות, זה בעיה של אמונה באלוהים. זאת אומרת, מה שהמן האגגי רצה להשמיד את עם השם, יותר משרצה להשמיד את עם השם בכוח אכזריות של השמדה, רצה לבטל את האמונה באלוהים, את הנציגים אשר אמורים להפיץ את האמונה באלוהים. זה היעד. זה היעד. ולכן תקרא, תקרא בפורים, ויבוא עמלק יד על כסיה, שתדע שאתה שמח, לא רק אומר, oh, תודה רבה השם, יופי, גאלת אותנו, שמחת אותנו, זה לא זה. אם אנחנו נבוא ונתחיל להשתולל בפורים ונשתקר ונתחפש תחפושות והכל, ואלוהים לא איתנו, כי אנחנו הרחק הרחק מהאלוהים, אז אנחנו בכלל לא נמצאים בפורים. לפני הרבה הרבה שנים, עדיין גרתי בבני ברק, אז הלכתי מבני ברק לרמת עמידר, לאבי מורי זכרו לברכה, ותבדל חיים ארוכים ממי, ששם שלך רפה שלמה, להיות בפורים יחד. אמרתי בדרך, אני עובר דרך מדחי עזר, אני אכנס למחפוד לתת לו משלוח מנות. אני נכנס לשם, טבע הדברים, זה לא רק משלוח מנות, אנחנו מדברים דברי תורה וכו'. פתאום נכנס בחור סורדי, כן, מהשכונה. מסתול מכאן ועד להודעה חדשה, שם יצילנו. אין, אין שכלו אמו בכלל, מרוב שהוא כבר שתה. והוא נכנס בפנים, והיו שם בקבוקים על, על גבי על השוחן, שותה מכל בקבוק, ומוציא רירים מפיו, ומסור, בושה אוכלימה. חילול צלם האלוהים שבו, חילול צלם האלוהים שבו. ועוד בא רוצה לסחוב את הרמח פוד לתוך כל המהומה הזו. אז אמרתי לבן שלי, בוא בוא, אנחנו נעשה פטנט איך נחלץ את הרב מחפוד מכל העניין הזה. חזקנו אותו כאילו אנחנו רוקדים איתו, הוצאנו את החוצה, רמזנו לרב מחפוד לסגור את הדלת, וככה חילצנו אותו. על הבושה, זה חילול הקודס, זה כבר לא אדם. זה לא הפורים, זה לא הפורים. המקובלים אמרו רבותיי, פורים כפורים. זאת אומרת, אתה צריך להגיע דרך השמחה, להיר ולתת במציאות האלוהית. איך אותו עמה רצה להשמיד אותנו כעם השם כדי לעקור את האמונה, ואיך הקדוש ברוך הוא שיענו ואנחנו חוזרים חזרה לחיק האמונה עם עוצמה גדולה מאוד. זה המטרה של הפורים, רק מתוך שמחה. ועוד נגיע לעניין הזה, עוד בכיוון הזה. עכשיו שימו לב, תוצאה מכך אנחנו כבר קבעו חז"ל, כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע, כי מחות תמחה את זכר עמלק. כתוב זאת זיכרון. מה זה כתוב זאת זיכרון? זה פירוש של דבר, לא לכתוב את המגילה, כי המגילה זה לא מדאורייתא, אלא זה מדברי סופרים. אז מה זה כתוב זאת זיכרון? כלומר, התורה אומר, תראה, משה רבינו, אתה כותב הרבה דברים בספר התורה, ציוויים בוודאי, אבל אתה גם כותב על קריאת ים סוף, אתה ודאי כותב, על מעמד הר סיני אתה ודאי כותב, על מלחמת עוג אתה ודאי כותב. אבל כאן אתה תכתוב ותאמר להם, רבותיי, זה כתוב בתורה הקדושה, כדי שתזכרו יום יום את עמלק. שוב, לא מההיבט של הנרדפים, אלא מההיבט של עוקרי האמונה, מההיבט של חובתנו לעמוד על המשמר, כי יד על כסייה, שכסי השם ישלם. זה כל המגמה. ולכן, כשבית דינו של מרדכי ואסתר בדינם, ראו את כל הטלטלה הגדולה שהראה, אזי אמרו רק רגע, רק רגע. אם ככה אנחנו מבינים, כתוב זאת זיכרון בספר, אם מה שהתורה ציוותה את משה רבנו לכתוב את עניין עמלק בספר לא הספיק לאבותינו בזמן מרדכי ואסתר, ובזמן שהחשברוש ואמר רקמו מזימה איך להשמיד את עם ישראל ביום אחד, זו הייתה מזימה נוראית, נוראית, סיפקו לכל בני 27 המדינות נשק, כך אומרים חז"ל, סיפקו להם נשק אישי לכל אחד ואחד, ואמרו ביום 13 באדר תתנפלו על היהודים. ובראשית באגרות הקודמות לא הייתה זכות הגנה עצמית ליהודים, ואז מה יוצא? פרעו שרצה להשמיד את עם ישראל לא היה כל כך חכם, כל הבן הילוד. הלאה, כשבא היטלר עם שמו וזכרו, עשה מערכת לוגיסטית איך להשמיד עם יהודי, לאוויר, ברכבות, וכל וכל. המן עליו נתעלה על כל צורי ישראל בתובנה שלא צריך, פשוט צריך לשסות בהם בכל מקום הם מראי מיעוט, לשסות בהם בתמנה המקום ומחסלים אותם ביום אחד, ביום אחד, ושלם לבוז. וזו תוכנית אופרטיבית חזקה, רבת עוצמה, זה דבר מאוד מאוד ברור. והנה בשעה שיש תוכנית השמדה כזו, עושה המן ועושה החשברוש, במיוחד החשברוש, שעושה מסיבות פאר, מזמינים את היהודים למסיבות האלה, כדי להרדים אותם. הם שווים, מרגישים שווים, הנה הם כמו כולם, הם מוזמנים. מופיעים באותם מסיבות עירום, מסיבות עירום, זימה, ראו מי זה החשברוש, חולה מין. שר לעניין אנשים יש לו, מחלקה מיוחדת לעניין אנשים. הולכים אוספים את כל הנשים הבתולות היפתיות בכל, בכל 127 מדינות. מרדכי חיבית את אסתר, חיבי אותה, אבל הייתה כל כך יפפייה, ששמה יצא בכל העולם, וככל שאותם שלוחים שאספו עוד יפיפיות, עוד יפיפיות, לכל מקום שאמרו, הגעתם לאסתר היהודיה, הגעתם לזה, והם לא עושים אחד כזו, כי מרדכי הספיר אותה. ורק כשכבר קלו כל הקיצים, וכבר הצליחו להדק חגורה מסביב להם, אז אמר מרדכי, אם ככה, אני מבין שאת צריכה להיות שלוחה, אין מה לעשות. את תלכי לשם, אבל את השלוחה להציל את עם ישראל מהעת הזאת. את לעשות לשם פירוט הרפיך. כן? אבל, תחת כל מסכת ההשמדה הזו, הולכים אבותינו למסיבות האלה, שותים מהנסף, רואים עירום, וככה צבע הרצון. זוהי תרדמה, רבותיי. זו תרדמה. פשוט בגלל היצרים, שסיפקו להם יצרים, נרדמו כשיש מערכת של השמדה. כשכל הכוונה להשמיד אותם כעם השם, ואז לפגוע ולעקור את האמונה באלוהים. זו הייתה כל המטרה. כן? והם נרדמים. לכן אל נתפלא, רבותיי, כשכבר ניצלו ונושעו, אז מאחד הדברים שהיה, לשתות יין ולשתכר, לא לשתכר ברמה של אובדן השכל, אלא כבדות עד שירדם. כלומר, אתם נרדמתם ולא שמתם לב לתוכנית השמדה בגלל היצרים, עכשיו אתם תשבו בבית, תהללו, תשבחו, תתבוננו על הניסים הגדולים שהראו. ואז, מתוך אמונה אשר היא אמיתית לאחר שאתם מתבוננים בניסים הנסתרים, ועוד נדבר עוד מעט על הניסים הנסתרים, אזי אתם תגיעו לרמה כזו שאתם תודו ותשבחו לשם, וזהו, תבינו שאין לנו הסברים למה קורה בעולם, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, נראה כך לבני אדם, שצדיק ורע לו, רשע וטוב לו, גורל עם היהודי, מטלטל מן הקצה לקצה, בית המקדש עדיין לא נבנה אז, באותם זמנים, זה היה בדיוק סלע מחלוקת באותם זמנים, עמוק עמוק מצאנו, זה התרדמה, אין לנו יכולת להשיב, אנחנו מרדמים, אבל לא משתוללים, כי אנחנו מבינים, אנחנו צביעים, במחיצתו של בורא עולם, הוא משגיח עליהם. אבל הבינו מרדכי ואסתר שבשביל להגיע לרמה הזו, עכשיו אנחנו מבינים מה זה נקרא כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע. אם ככה אנחנו נכתוב את פרשת עמלק של אותו דור בספר במגילה שקדושה כמעט כמו ספר תורה על גבי קלף מעובר, לפי סולטט, לפי כללים, לתת לזה קדושה של ספר תורה, ואין שם השם אפילו, אין שם השם, והיא קדושה, ואחד מהכתובים, חלק מהכתובים, שנבחרו לתוך התנך, בתוך התנך, בתוך התנך עצמו. בזמן שאנחנו עולים לתורה, לרבות ביום פורים, אין אנחנו ברכים אשר קדשנו מצוותיו וציוונו. אלא אשר בחר בנו כל העמים, אשר נתנו תורת אמת. ואילו במגילת אסתר, אנחנו מברכים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו מצוותיו וציוונו על מקרא מגילה. ולא עוד, אלא שעשה ניסים לאבותינו בימים בזמן הזה, וגם שחיינו וקיימנו. פוסקי ההלכה נחלקו בדעותיהם, מה יהיה אם לאדם אין מגילה כשרה? והוא לא יכול לברך על מקרא מגילה. האם יברך שעשה ניסים לאבותינו? האם יברך שהחיינו? חלק אמרו בכו וחלק אמרו בכו. לענו דעתנו, לא. הוא לא יברך שעשה ניסים, ולא יברך שחיינו. שחיינו מברכים על עצמו של היום. יום פורים, רבותיי, זה לא חג. מה שאתם שומעים מהמון העם, חג פורים, זה לא נכון, הוא לא חג. זה לא יום חגיגה, זה לא יום טוב. נכון, אבל לא בגלל, תכף תשמע, לא בגלל עצמו של היום, אלא בגלל הנרות. זה בדיוק, אתה בדיוק יושב לידי כדי להשלים אותי.
לא, אני
שואל. לא, זה בסדר גמור, אני התכוננתי להגיע לזה. אנחנו לא מברכים שהגענו בגלל עצמו של היום, כי הוא חול. חנוכה הוא חול. אין בו בכלל קורבן. אין בו בכלל קורבן. ראש חודש יש בו קורבן מוסף. וגם שם לא מברכים שהחיינו. כן? למה מברכים שהחיינו? על יום שעצמותו קדושה, שמקריבים קורבן חגיגה במקדש. חג, חגיגה. זה לא. לכן אני אומר, בדינו של מרדכי ואסתר ואמרו, השעשה ניסים לאבותינו, והשהחיינו באים מכוח המקרא מגילה. ולמה? א', המגילה נתקדשה, כי תשעו אותה, ב', מקרא תכניה, ותכף נדבר עליה, אז נבין שרק אז אנחנו מקליפים את הניסים והנפלאות, דרך קריאה של עיון והתבוננות בניסים ונפלאות שהראו שם, והשהחיינו וקיימנו, שאנחנו זוכים לקיים את המצווה של, זו של מקרא מגילה מדי שנה בשנה. ואותו דבר נרות חנוכה. נרות חנוכה, הנרות מסבירים לנו את המהות של הנס, ולכן אנחנו מברכים שעשה ניסים לאבותינו. נכון, כי זה לא על עצמו של היום. ברור? עכשיו, נבוא ונשים לב. אז כאמור, תקנו תקנה מיוחדת מגילה בעלת קדושה, כדי להראות שהעניין של עמלק הוא לא רק עניין של הגנה פיזית, רצו להשמיד אותנו וזה מחיד אותנו, כן? איך תמיד מדברים על יום השואה, על כל האכזריות שהם שם והכל, באמת זה דבר אכזרי מאוד. אבל רבותיי, חכמי ישראל ממקדים תשומת הלב לא רק על אובדן הגוף, לא רק על אובדן הצער, אלא בעיקר על הנפש, על האמונה, שזה דבר ראשון. עכשיו, כדי שנחבר עניין לעניין, בואו תראו, אמרו חז'ל, אסתר מן התורה מנעים, אמרו, ואני אסתר אסתיר פניים מהם, כן? שוב, רואים שזה משחק מילים, בדיוק המען המנעץ הזה, זה משחק מילים, אבל המשחק המילים הדרושי הזה, האגדי הזה, הוא עוצמתי מאוד מאוד, עוצמתי מאוד מאוד, וזה אומר, רבותיי, יש לנו שתי התנהלויות בהשגחה האלוהית, ההשגחה האלוהית, על בסיס של ניסים נסתרים, שהם בכל רגע נתון, בכל רגע נתון, בחיי הפרט, בחיי הכלל, בכל רגע נתון, ניסים נסתרים. ויש ניסים גילויים, כמו עשר המכות, בסידוד מערכות טבע, כמו בקריאת ים סוף, זה ניסים גילויים. עכשיו, בניסים גילויים, צריך להיות טיפש, או עז פנים, לראות את הנס, ולא להאמין, מי שנכח במקום. צריך לטיפש ועז פנים. בעיית הבעיות רבותיי היא הניסים הנסתרים. מדוע? כי בניסים הנסתרים כל אדם יבוא יגיד לך, תשמע, מקרה הוא, זה קורה. והרק נגד המקריות הזו, אם תלכו איתי בקרי, בא לכם בחמת קרי. זאת אומרת, יש לנו כאן, התורה אומרת במפורש, עליכם לשמור על האמונה בהשגחה פרטית של בורא עולם, כן? לא כי אלוהים זקוק לזה, אתם זקוקים לזה. כי אחרת, אתם פשוט עוזבים את בורא העולם. אתם שיוצרים את הסתר פנים. ואני אסתיר פניי, חשוב שהקדוש ברוך הוא עושה ככה, לא מסתכל. אתם מסתתרים את האלוהים. אתם מתרחקים את האלוהים. כי אם אתם, עם השם, נמצאים במסיבות של שחרות וזימה, אתם לא עם השם באותו רגע. אתם מתרחקים המציאות של יהודכם ויהודכם כעם קדוש לשם אלוהיכם. עם קדוש לשם אלוהיכם. ולכן, אינכם ראויים להשגחה פרטית. בנסיבות כאלה אינכם ראויים להשגחה פרטית. זה לא דבר כל כך פשוט. ולכן, כדי שאנחנו נבין שבשביל חיי האמונה יום יום, אנחנו צריכים לתבונן בניסים הנסתרים. כי אין הקדוש ברוך הוא חפץ לקיים ניסים גלויים יום יום שעה שעה. לפני הרבה שנים, כשעדיין לא הייתי רב של קריית אונו, אלא פעיל בקריית אונו, והייתי הולך מבני ברק ברגל לקריית אונו, אז בין היתר, ביום חול, היה לנו שם חוג של חוזרים בתשובה, ואיך נולד החוג הזה? היה שם רב זכרו לברכה, רב שלום יצחק הלוי זכרו לברכה, בענב מאוד, ולא פחות לא יותר, כיבד אותי, עדיין אני חתן צעיר שהתחתנתי משם קריית אונו, כיבד אותי לדבר בראש השנה לפני תקיעות, מה שהוא היה צריך לעשות. כי הוא חשב שאני כן יכול לדבר עם הדור הצעיר. ברוך השם, שלחן המציא דיברתי, כשגמרנו את התפילות, באמת תפילות נפלאות והכל, אז בחוץ מישהו צעיר, ככה הרב לי, חיכה לי, ניגש אליי ואומר לי, כבוד הרב, דיברת כמו גבר. לא יודע מה זה גבר, מה זה גברת, זה הביטוי שלו. כן? אז אומר לי, תשמע, אתה אמרת בשיחה שאתה מוכן לבוא לכל מקום, שלכל מקום לפגוש את הצעירים, ובכל נושא וכולי. אם אתה נאמן לדבריך אלה, אל תבוא לבית כנסת, אלא איפה שאני אגיד לך למועדון. כי הוא אומר, מה אתם חושבים? אתם כל הזמן מדברים, למה אנחנו באים לשיעורים? איך אני אבוא לשיעורים? מה אתה חשבת? אני אעיז לפני אבא שלי ולפני סבא שלי לשאול אותך על דברים בינו ובינה, מה אני עושה? האם החבר שלי יוכל לדבר איתך על חילול השבת שהוא עושה לפני אבא שלו וסבא שלו? האם פלוני אלמוני יוכל להגיד לך את הספקות והאמונה שיש לו לפני אבא שלו וסבא שלו? זה הטעות שלכם, הוא אומר. זה הטעות שלכם. אם אתה רוצה, בבקשה, אני אגיד לך איפה. לקח אותי למועדון נשלסק, כן? ובתנאי, אני הדתי היחיד, מול כל אלה שהביא צעירים וכל אלה. היו עוד צעירים שהיו באים, מטפסים, יש להם חלון, במועדון נשלסק, זה חלונות כאלה אלוקים, הם מטפסים מבחוץ כדי לראות, אם באמת אני רק הדתי היחיד נכנסו, אם היה עוד מישהו לא יכנסו, אבל ברוך השם אני הייתי הדתי היחיד. זה החוג רבותיי של שנה שלמה, דיברנו ודיסקסנו את כל המעלות שיש להם. בסוף עברנו להיות חוג של למדי תורה ליד אמונה ודעת, שם בית המדרש. זה היה היסוד. זה היה היסוד של כל העניין הזה. טוב, עכשיו, מה שאני בזה רוצה לומר, הוא העניין של ה... איך קוראים? הניסים הנסתרים. אין הכל... אז אחד מבעלי התשובה הללו, אחד מבעלי התשובה הללו, החזיר אותי לביתי בבני ברק. החזיר אותי לביתי בבני ברק. בסדר. אז אחד מבעלי התשובה החזיר אותי לביתי בבני ברק, בערב שעה 11:30 בלילה, במחול. ואז היה מה שנקרא, ליד קוקה קולה הייתה צומת, היום זה כבר יש קשרים, אז עוד לא היה קשרים. אז נעצרנו ליד הרמזור, כדי להסתובב שמאלה לתוך בני ברק. כשאנחנו מחכים לרמזור ירוק, אז הוא אומר לי, כבוד הרב, אני מתפלא על הקדוש ברוך הוא. אתה יודע איזה חילולי שבת יש בכביש גאה? הוא לא יודע שאני כל שבת עובר דרך כביש גאה ברגל ורואה את החילול השבת. אתה יודע איזה חילול שבת? אם אני הייתי במקום הקדוש ברוך הוא, הייתי זורק אבנים בשמיים על כל מכונית שנוסעת ביום שבת. שבת אחת, שתי שבת, יותר לא יסעו. כי זה, מה, מעורבות אלוהית כזו? נגמר הסיפור. למה קדוש ברוך הוא לא עושה את הדבר הזה? אז אמרתי לו, תשמע, זה ברור לי מעל לכל ספק שאחרי אבנים כאלה, אז באמת לא יסעו. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנקיים את תורתו מתוך פחד, מתוך שפוטים. נתן לנו שכל בחירה חופשית, שאנחנו לא נהיה בובות ולא נהיה שפוטים, אלא נקבל את זה מאהבה, מתוך תובנה. זה, מה אתה רוצה? תגיד לי, אתה בא אליי לשיעורים האלה כבר שנה שלמה. מה אתה רוצה? שאני אעמוד איתך ואתן לך מול דם? כן? ותחזור בתשובה? או מתוך ההסברים שאני מסביר לך? בטח מתוך ההסברים. זה הקדוש ברוך הוא. כן? לא צורקים אבנים בשביל להגיע. רבותיי, האתגר של מגילת אסתר הוא להתבונן בניסים הנסתרים. זה האתגר. למה? כדי ליצור תשתית של אמונה באלוהים ובהשגחתו, אמונה מתמדת, יציבה. כי ניסים גלויים, רבותיי, כפי שאמרתי לכם, קשה מאוד, אוי ואבוי לאדם שיראה ולא יאמין, אבל זה אחר כך מתפוגג, זה מתפוגג. אבל אם אני מתבונן בניסים הנסתרים, אז זה קיים. עכשיו, מה אנחנו רואים? בואו נסתכל. המן, מעץ לחשברוש, ושתי לא רוצה לשמוע לו, לחשברוש. מה היא לא רוצה לשמוע לו? הוא רוצה שתבוא עירום לפני כולם. כבר הופיע עירום כמה פעמים. אבל הקדוש ברוך הוא באותו רגע ברא לה דווקא. וזה מה שחזל אומרים, ברא לה צרעת ממצחה. זנב, פרסה נידה, כלומר, דווקאות. מה אתה תגיד לי מה לעשות? אני בא בת מלך, היא הייתה נהנה של נוכד נצר. אתה תגיד לי מה לעשות? מת השם, עכשיו. נו, מה, כדת מה לעשות? אז נמצא המן, אשר בא ואומר, לא עלו מלך בלבד, היא כאן חוללת תמורות, פמיניזם. עכשיו הנשים תשתלטנה על כל הגברים. אתה עוד לא יודע, אדוני המלך, איזה משמעות. נפירח את העניין הזה. אז מה לעשות? הורגים אותה. בגלל שהרגו אותה, לכאורה זה דבר מקרי בחצר המלך שם. נסללה הדרך של אסתר המלכה תגיע. זה נסתר. זה עוד אלה ועוד אלה ועוד אלה. בקטנה ותרש, נמצאים שם. חושבים שהזקן הזה שנקרא מרדכי היהודי, מה הוא מבין? והם רוקמים מזימה איך להרעיל את אחשוורוש. והוא שומע כי יודע שבעים שפות ומסנהדרין. והוא הולך מעביר לאסתר, ואסתר מעבירה למרדכי. וחשברוש שונא יהודים, לחשברוש, וחשברוש שונא יהודים, אז הוא לא נותן לו תגמול במקום, אלא בסדר, נרשם בסבר זיכרון, בסך הכל יהודי, והוא נמצא צודק בכל העניין. אבל מאוחר יותר, רבותיי, זה היה הגילוי שכשנפל האסימון לחשברוש, הוא הבין שמה שהמן עושה, הוא זומם להרוג אותו כדי לתפוס חצר המלוכה ואת אסתר המלכה. זה נקרא עוד אלה ועוד אלה. וככה כל דבר ודבר, רבותיי, כל דבר ודבר במגילה, כשנקרא, נחבר עניין לעניין, עניין לעניין, ונראה איך רצף של עלילות מביא את התשועה הגדולה. אז אצלנו זה לא מקרים, אצלנו זה אל נורא עלילה. הוא הרוקם את כל המזימות האלה עד לתשועת ישראל. ולכן אסתר נתורה, אתה תקרא ותתבונן בנשים הנסתרים, כי זוהי המטרה של מגילת אסתר. המטרה של מגילת אסתר לנטוע בנו את האמונה במציאות האלוהית והשגחתו, לא על דרך של נשים גלויים, אלא על דרך של התבונות בנשים הנסתרים. לכן תבינו, כשיש לנו שנה מעוברת, אדר א' ואדר ב', מתי עושים את הפורים? ואמרו חזל למה? כדי להסמיך גולה לגאולה. כי אנחנו רוצים לשדר, יש לנו שתי סוגי גולות. יש לנו גאולה של ניסים גלויים, זה פסח, סידוד מערכות הטבע, ויש לנו גאולה שנקראת הניסים הסתרים, זה פורים, זה גאולה מיוחדת במינה, ולכן תסמיך אחד לשני. טוב, סמכנו. באו חזל אמרו, רגע. אבל גם בדלת ותתבה באדר א', אסור להספיד. למה? מה קרה? אם זה שבט, אם אדר א' זה שבט, אז מדוע אנחנו פתאום לא מספידים? שוב, כי רוצים לשים דגש על הנסים הנסתרים. על הנסים הנסתרים. ולכן, בגלל אלה שקוראים לו אדר, אלה שקוראים לו אדר, התספיד. התספיד באותם ימים. י' ותדבב. תדבב למוקפים. י' לפריזים. מה כל הבלדן הזה? תעשו יום אחד לכולם, ונגמר הסיפור.
דמוקרטיה.
לא, זה לא העניין של דמוקרטיה, אלא בנוח מאויביהם. כי נתנו לעם היהודי, לאחר שנוצר מהפך בשלטון, נתנו להם אפשרות להתגונן על עצמם, וברוך השם, הצליחו להרוג באויביהם. אבל אסתר שהייתה מאוד מאוד חכמה, מתוחכמת מאוד מאוד, בקיאות גדולה מאוד. חזל בגמרא אומרים, למה עשתה אסתר את המשתה ולא עשתה כך ולא עשתה ככה, ונתנו טעם ועוד טעם ועוד טעם ועוד טעם, ובגמרא נאמר, כל הטעמים האלה חשבה. הייתה מאוד חכמה, מאוד מתוחכמת האסתר הזו, גם יפה וגם מתוחכמת, וגם עם רוח קודש, יחד משבע נביאות, כן? זה אסתר המלכה. אז עכשיו, בואו נסתכל, בא אסתר אומרת רגע, בשושן הבירה, יודעים שנוצר מהפך, ושכבר המלך לקח את אסתר ואת מרדכי, כהקואליציה שלו, והורג את המן, ואת עשרת בניו, בכל אלה. אבל כל אלה שבאו מטעם המן, ירדו למחתרת. ברגע שיגמר י' ג' וי' ד' ייגמר, הם יצאו, ועדיו כל הכוח חדש המני, המלכי, שממשיך את הדרך. אז נקשר לחשברוש, אמרה לו, אתה רוצה לבסס את הכיסא שלך? תן עוד יום אחד בשושן, כי הנחשים יצאו מהחורים שלהם, ואתה צריך לבסס את שלטונך. סבא כזו יודע, הוא מבין.
נתן.
ובאמת כך היה. לכן, גם זה רבותיי, גם זה רבותיי, ביטוי גדול מאוד של נס נסתר. לכן, בכוונה חזר עשו מה שהם לא עושים באף מקום. י' לפרזים, ת' ו' למוקפים. עכשיו תגידו, טוב, בסדר, מי שהיה שם, יהיה שם. מי שהיה שם, שם. לא, יש פרוז בין יומו, יש מוקף בין יומו. למה? כי כל המטרה שלנו היא שגם אני אדע מה קרה במוקפים, ושבמוקפים ידעו מה קרה בפרזים. שוב, בשביל לבסס את העניין של התבוננות בנסים הסתרים. לכן אמרתי, זה לא בכדי עשו י"ד ו"ט"ו, ולא בכדי לקחו גם את הדר א' וגם את הדר ב'. הכל בשביל לשדר לנו, לא להזניח אבל רגע אחד מתבוננות של הנסים הסתרים. ולכן, שימו לב, קריאת המגילה. המגילה היא כתובה ברמה של ספר תורה במידה מסוימת, אבל היא איגרת, היא איגרת. ואיך קוראים אותה? משתלשלת. יש כאלה שפותחים אותה מהתחלה, אבל אצלנו אלא קוראים איזה משתלשל, משתלשל. למה רבותיי? למה משתלשל, משתלשל? למה שלא נקרא אותה כמו בספר? כי אני לא קורא ציווי. אני רוצה לשדר ולומר, כל מה שמשתלשל במקריות של יום יום, זה אל נורא עלילה, זה מחובר. זה מחובר. מי מחבר? הקדוש ברוך הוא. לכן זה צריך לשלשל את זה, כדי להראות עוד עניין, עוד עניין, עוד עניין, עוד עניין. לנו זה נראה מקרי, אבל בורא עולם מחבר בין כל העלילות עד לתשועתנו שלנו. דרך אגב, לפני הרבה שנים, הזמינו אותי בית ספר ממלכתי של קרטונו, לדבר על פורים. אז לקחתי מגילה הדורה יפה, ובאתי, הצגתי אותה לפני התלמידים, הם מסכנים, הם לא באים מבית שקוראים מגילה, לא יודעים מה זה מגילה. ואיך קוראים, התחלתי לפתוח, ואני פותח, פותח. אז אני אומר להם, ילדים, האם יש מישהו מכם ראה ספר תורה, איך הוא נראה? נמצא צדיק אחד בסדום, בעבודתנו מרובים, כי הם לא מבטלים בית כנסת. אז הוא אומר, כן, אני ראיתי, הייתי בבר מצווה של מישהו, וראיתי שהספר תורה הוא כזה, משני הצדדים. ואמרתם, ולמה מגילת אסתר ככה משתלשלת? ככה, נבוכו. נבוכו. אתם יודעים מה קרה שם במגילת אסתר? התחלתי לספר להם על העלילה, כך קרה, כך קרה, כך קרה, כך קרה. ולכן אתם רואים, לנו זה נראה כאילו זה מקרה. ואין זה מקרה, אל נורא עלילה. ולכן אנחנו קוראים כדי להראות שהעם היהודי כל אלפי שנים מול מתנגדיו, מול שונאיו, יש לו הקדוש ברוך הוא שומר עליו. שושנת יעקב צהלה ושמחה, והיא שעמדה לאבותינו וכו' וכו'. טוב, ושם אני מאוד מאוד מקפיד. רבע שעה, 20 דקות, גומר. יש רבנים שוכחים את עצמם. שם לא, בכוונה. תן לו קצת, מתוק, ועזוב. זה מה שייתן גירוי. ברגע שאתה הופך להיות מעמסה, לא רוצים אותך. אז גמרתי, מצביעה ילדה צעירה קטנה, והמנהלת נמצאת לידי, והמורה נמצאת לידי. סליחה אדוני המרצה, אפשר לדעת למה לא הייתה לי זכות לדעת הדברים הנפלאים האלה עד כעת? אמרה המנהלת, זה לא נוגע, שלום. הוציאתי. זה בעצם חרב חדה שלוחה אליהם, כי לא אני השם שהם לא יודעים, אלא הם מונעים מהם, הם חוסכים מהם את הדברים האלה. אבל ללמדנו מוריי ורבותיי, ללמדנו מוריי ורבותיי, שכשאנחנו מדברים, אנחנו מדברים על אגר משלשלת, כל המטרה היא לדעת איך לחבר עניין לעניין, להאמין במציאות בורא עולם. ולכן הוא אשר אמרנו, המן מהתורה מנין, אסתר מהתורה מנין, כל זה רבותיי רמזים על היסודות הגדולים ביותר ביותר של חובתנו בפורים, וזה נותן לנו מהות שונה לגמרי, מהות שונה לגמרי. ולסיום מוריי ורבותיי, עד חצי המלכות ותיאס, עד חצי המלכות ותיאס, וכל הזמן עד חצי המלכות. מה מסתיר, מה מסתיר אחשוורוש? שיכולו לעשות הסכם ממון ביניהם. מה קרה עד חצי המלכות ותיאס? אמרו חז"ל, בית המקדש אל תעלי אותו. לא ייתן לכם בית המקדש. כלומר, אחשוורוש עצר בעד היוזמה של כורש לתת ליהודים את האפשרות לבנות את בית שני. וזה בדיוק מה שהאמן רצה. כי אמרתי לכם, האמן יותר משהו שונא יהודים, הוא שונא אלוהים. ולכן רצו לעצור בעד המקדש והם עצרו את הבנייה. אבל ברגע שנצר מהפך, התחדשה הבנייה, ברוך השם, ועלינו על דרך המלך. ולכן רבותיי תבינו, חזל קבעו את ארבע הפרשיות, שקלים, זכור, פרה והחודש. מה פתאום קבעו אותם כאן? פשוט כדי לבוא לומר לנו, דע לך, כל הפורים הזה מזכיר לנו את המקדש. ולכן, כבר תקרא את השקלים, אמרו חזל, הוא שקל שקלים המן, ומול זה תעשו את השקלים. דרשה יפה, נחמדה. אבל רבותיי, פשוט זה אומר לנו, דעו לכם, במרכז המאבק הפורימי היה המקדש. ולכן, לאחר מכן זכור את אשר עשה לך עמלק, כי עמלק יותר מששנא אתכם, שנא את הקדוש ברוך הוא ואת מקדשו. ולכן לאחר מכן פרה אדומה תטהרו, והחודש הזה לכם ראש חודשים, ושונו לכם, מה אנחנו מפתירים רבותיי בחזקל, על חנוכת בית שלישי. כלומר, כל הפורים והפסח, מחזרים את העם היהודי ליהודו וליהודו, להיות עם השם, עם קודש, בארץ הקודש, בירושלים עיר הקודש, עם מקדש על תלו, על פי תורת הקודש. זוהי הגולה האמיתית. שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, כי אכן באמת בפורים זה, לאור הדברים האלה, ישתנה מן הקצה אל הקצה, ויהיה פורים כפורים. אמן. תודה רבה. 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 תודה רבה